שלום למאזינים ולמאזינות, אנחנו בפודקאסט של גביש פיננסים, בית השקעות, שיחה קלה על כלכלה. אני טלי גרשוני, נמצא איתי ברק גרשוני, הבעלים ומנכ״ל של גביש פיננסים. היי ברק.
היי טלי, מה עניינים?
בסדר גמור. לפני שנתחיל, חשוב שנאמר שכל מה שיאמר פה לא מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות. לא צריך להסתמך על הדברים לטובת השקעה. הדברים בפודקאסט הזה נועדו להשארת הידע הפיננסי בלבד.
נכון מאוד.
שלום ברק.
שלום טלי, ערב טוב. הפעם ערב טוב.
נכון, אנחנו כאן בשמונה בערב, הגענו להקליד פודקאסט. וואי, לא עשינו את זה המון המון זמן.
כן, ואת רואה, והאירועים הביאו אותנו לפה.
האירועים הביאו אותנו לפה, אז לפני שנדבר על מה הביאו אותנו לפה, נגיד שאנחנו מקליטים עוד פרק בסדרה של שיחה קלה על כלכלה, של גביש פיננסים, שאנחנו לא מייעצים, אנחנו מרחיבים את הדעת, דעתך, דעתך נשמעת פה, והיא יכולה להרחיב את דעתם של אחרים.
מקווה.
בצניעות.
לא אישונים לפחות, לא מרחיבים.
בדיוק, בדיוק. לא, הכל בסדר. והאמת שהגענו לפה בגלל הורדת דירוג האשראי של ישראל.
הדרמטית, עם הכותרות.
כן, כן, שיצרה המון 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 הדים, בעיקר שליליים. לפחות ממה שאני ראיתי, ואם אני מייצגת את האזרח הסביר, הקטן, הפחות מתמחה.
אז אדם סביר, אוקיי.
כן, הפחות מתמחה. אז בעיקר מה שאני ראיתי זה שהורדת דירוג האשראי של ישראל בשתי דרגות, תהיה לזה השפעה שלילית, זה יפגע בכיס של כל אחד מאיתנו, הריבית, המיסים יעלו, הריבית תתייקר, הריבית יהיה גבוהה יותר, אנחנו נשלם יותר, ככה זה בגדול. אז באנו לפה לעשות סדר.
הצליחו להפחיד אותנו, מה שנקרא.
הצליחו להפחיד אותנו ובאנו לעשות סדר. אז מאיפה נתחיל? נתחיל ממה זה בכלל דירוג אשראי?
כדאי, כי אם אתה רוצה לפחד ממשהו, קודם כל תדע מה, ממה אתה מפחד בכלל, אז דירוג אשראי בכלל זה, כל החברת מודיס וחברת פיץ' וחברת S&P, זה שלוש חברות הדירוג הגדולות בעולם, הן מדרגות חוב של ממשלות, יכולת החזר של ממשלה. כשאתה רוצה לקחת אשראי בחול, אתה הולך ואומר, חבר'ה, תתנו לי הלוואה, ואז הוא אומר לך, אוקיי, אתה נראה לי בסדר. מה זה הבסדר הזה? זה בדיוק העניין. יש רמות של דירוג, הכי נפלאים זה הטריפל איי, זה אלה שהם הכי כיף להלוות להם, כי בטוח הכסף יחזור, יכולת ההחזר מאוד מאוד גבוהה. ויש את אלה שאתה לא רוצה להלוות להם בכלל, כי אתה בכלל לא בטוח, תיתן להם כסף בכלל, שהמדינה תעבור לאי אחר, אני יודע, או שלא יחזור לך את הכסף בחיים. אז חברות הדירוג בסופו של יום באות ואומרות, מה כושר החזר החוב של מדינה?
כן, או במילים יותר פשוטות, האם למדינה יעלה יותר יקר לקחת הלוואה מבחוץ?
בול. עכשיו, okay. כמובן שהם בוחנים המון 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 דברים, ועל זה באמת היו חלק מהתלונות פה, שהם אומרים דברים שהם כן צריכים, שהם לא צריכים, כולם פה בישראל פרשנים לענייני מה חברות דירוג צריכים, כי הם מסבירים למודיס מה אתם צריכים להגיד, מה אתם לא צריכים להגיד. אבל בסוף בסוף, אני אשים את זה ככה למאזינים, כי בפודקאסט כן. אפשר להקשיב טיפה יותר, בסוף חברת דירוג באה ומסתכלת על הרבה מאוד פרמטרים, הכל מאוד מתודולוגי אצלם, אבל בסוף הם בוחנים דבר כזה, כמה גירעון יש לממשלה, כמה המוסדות הממשלתיים הם יציבים, וגם לטווח ארוך, גם בטווח הקצר, כמה יחס החוב לתוצר שלך בגדול, זאת אומרת, אתה לוקח הרבה הלוואות, אתה לוקח מעט הלוואות, בכלל, לא משנה, רק מבחוץ, מבפנים, איך אתה עומד בהלוואות האלה, כן? ובאיזה רמה החוב שלך, כי יש הבדל, אם אני עכשיו חדש...
מה זה אומר באיזה רמה החוב?
בדיוק, אם אני מדינה פרש, ישראל 1948, סתם נגיד.
אוקיי.
אין לי חוב, נגיד, לא לקחתי חוב מאף אחד עדיין, אז די סביר שאת השקל הראשון שאני אקח, או את הדולר הראשון שאני אקח מבחוץ, אם אני מכניס מיליארד, לא כזה מסובך להחזיר דולר אם אני מכניס כל שנה מיליארד. אז באיזה רמה החוב שלך, אם אתה כל שנה לוקח, ככל שתעמיס יותר חובות על עצמך, כן? אז השקל הנוסף שניתן לך, או הדולר הנוסף, לא בטוח שאתה יכול להחזיר אותו כבר, זה כבר מעמיס עליך, זה כמו עם משקולות.
כן.
כשאתה סוחף את המשקולות של השניים, 4 קילו, מה הבעיה? פתאום אתה בא לשים על עצמך 100 קילו, רגע, אתה יכול לעמוד בעומסים האלה? זה נושא של עמידה ברמת החוב. יש אנסמבל של נתונים בסופו של יום, שחברת הדירוג באה ובודקת, והפצצה, וזו מילה קשה בימים האלה להגיד, שהוטלה עלינו בהקשר הזה ממודס לכאורה, הייתה כזאת שאמרה, חבר'ה, משהו באנסמבל הזה של הנתונים, very, very wrong.
Very, very wrong, אבל נראה שזה ממש רע, כי מדובר פה בשתי דרגות.
כן, שני נוטשים, נכון, נכון.
אז נראה לי כאילו זה אחד הדברים שיצר לי, ולא רק זה, גם דיברו על זה תרחיש עתידי שלילי, זה אומר שכאילו הם לא צופים שבעתיד, הנראה לעין, נראה לי, זה ישתפר.
אז נגעת בנקודה סופר חשובה שבאמת התייחסתי לזה בסקירה שהוצאנו, ואפשר לראות אותה באתר של גביש פיננסים, שבאמת, קודם כל שני נוטשים, זה חריג, זה מצביע על חשש אמיתי להידרדרות כלכלית מהותית בטווח הנראה לעין. ומה שקורה זה באמת בישראל, יש סיטואציה של חשש מהידרדרות, רק מה, ועל זה ככה קראתי לכותרת של הסקירה, כל החששות שלהם, או לפחות החששות שלהם לגבי מלחמה מול חיזבאללה בצפון, אחרי שמדינת ישראל החליטה בקבינט שזה יעד מלחמתי, החשש הזה פתאום הצטמצם משמעותית מבחינת כולם, נגיד את זה ככה, אחרי חיסול של נסראללה, ואחרי 10 ימים של פעילות ישראלית די מדהימה בלבנון. זה לא אומר שהיו סיכונים, אבל הם בדוח ציינו את הנושא הזה של חיזבאללה.
סתם מתוך סקרנות, פרסום הדוח היה לפני או אחרי?
היה לפני, אבל הדוח נכתב בטח שבועיים לפני, ודברים ממש, באמת, 10 ימים של שינוי משמעותי.
כן.
מה שבאמת, ועניתי על זה בגלל מה שאת אמרת, על האופק השלילי, כי אופק שלילי אומר שאנחנו עוד יכולים להוריד לכם דירוגים, הם פותחים לעצמם את הפתח, תוך איקס זמן להוריד עוד דירוג. לא, אני חושב שזה ירד מהפרק לגמרי.
אוקיי, בעקבות?
בעקבות השינוי לחיוב מבחינתנו, כן. בסיכון, באסקלציה של מלחמה. זה לא שאני עכשיו איזה פרשן מדיני או ביטחוני, ואני יודע מה יהיה.
מתוך הנחה שאם חיזבאללה פחות מתפקדת, אז המצב מלחמה כנראה יהיה יותר מאוזן, יותר בשליטה, אולי אפילו יסתיים, ואז יותר ביטחון, ביטחון שווה כלכלה טובה.
בול, ויש יותר ודאות. מה הכוונה
ויש
ודאות?
ויש יותר ודאות.
הוודאות היא שהמרכז הכלכלי של מדינת ישראל, אני מדבר בגסות, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל המרכז הכלכלי של מדינת ישראל, חדרה גדרה, איך שתרצי לקרוא
לא
לזה.
לא נפגע.
הוא לא נפגע, אבל גם החשש שהוא ייפגע מהתרחיש, ה-worst case scenario, שסיפרו לנו מאות טילים ביום, אלפי טילים ב... התרחיש הזה, אני נזהר, כנראה יתרחק מאיתנו מאוד מאוד מאוד.
כן.
אז זה כבר מכניס ודאות, אופק מלחמה לא טוב לאף אחד,
אז רגע, אתה נכנס פה לפנים הדוח, ומה היה בו?
נכון.
ולפני שרגע נצלול לפנים הדוח, בוא רגע נחלק את זה בגס, מה שנקרא, לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת, שהייתה בדוח, שהסיבות הגיאו, היא מדברת על הסיבות הגיאופוליטיות.
כן.
מלחמה ועניינים והוצאות של המלחמה ושיקום של אחרי המלחמה. קטגוריה שנייה, זה המשילות. שהם נתנו גם לזה משקל, שזה היה חלק מהמתודולוגיה לפחות. המשילות, ההתנהלות של הממשלה,
נכון.
דיברו שם על עניין המשפטי, בית משפט עליון, עם כן. שופטים, כל מיני דקויות כאלה של... אבל המשילות, כנושא, אז שני קטגוריות גסות כרגע עשינו כרגע, לא ניכנס לכל אחת כי זמננו לא יעמוד לנו. אנחנו מדברים אחד על הסיבות הגיאופוליטיות, והשני על המשילות. אז מה היה בדוח? בסיבה הראשונה, בסיבות הגיאופוליטיות.
בגיאופוליטיות דיברנו על זה בסופו של יום, חשש מהידרדרות משמעותית, החשש הזה יחסית לדעתי נמנע דקה אחרי שהם הוציאו את הדוח. הדבר הזה הוא גם בעיקרו מלחמה, גירעון בגלל מלחמה, הוצאות גבוהות בגלל מלחמה, ברובו הוא חד פעמי, יהיו עוד הרבה חד פעמים של שיקום בעזרת השם אחרי המלחמה, אבל בזה זה נסגר, לדעתי הדבר הזה הוא קופסה שאפשר להגיד, אוקיי, אני הייתי מבין הורדת דירוג אחד גג על דבר כזה, זה לא לדעתי הסיפור. יש גם השפעות, אני רק אסגור את הנושא של הגיאופוליטי של המלחמה, יש השפעות פרמננטיות, כי מדינת ישראל תצטרך להוציא הרבה יותר על תקציב ביטחון בשנים הקרובות, זה ברור לכולם. אז זה החלק הקבוע, אבל שוב, ביחס להוצאות החד פעמיות המאוד מהותיות, זה לא אמור לגרום להורדת דירוג. הם בעצמם דיברו הרבה פעמים שהתרחיש שהם ייחסו לישראל, וזה בדיוק הסיפור הגדול מבחינתם השינוי, התרחיש הגדול שהם ייחסו לישראל, זה תרחישים קודמים, כמו שבנק ישראל דרך אגב דיבר איתם, וכנראה מחר להם, שהיה אין וזם, היה צוק איתן, היה זה, היה זה. כל מבצע אחריו הייתה התאוששות כלכלית אדירה בישראל.
כן, אבל רגע, מדובר פה במלחמה ארוכה יותר משהייתה אי פעם. מדובר פה במלחמה שלא תוכננה מראש, אמנם היא צודקת מעין כמותה, אבל היא לא תוכננה מראש.
נכון.
מדובר פה בהוצאות שהלכו ויגדלו גם עם תקציב ביטחון עתידי, גם עם הוצאות המלחמה שעדיין לא נגמרה ואין לה נקודת סיום, וגם השיקום שהולך לעלות לא מעט כסף למדינה. אז מאיפה הכסף הזה יגיע?
אולי
יגיע מהכיס שלי ושלך על ידי מיסים יותר גבוהים?
ברור, אני רק מאיפה הוא יגיע? אני רק רוצה להגיד אבל על מה שאמרת, שבאמת מודיס אמרו, חבר'ה, החלתם אותנו את התרחיש הזה.
כן.
והאמנו, כי באמת בשנים האחרונות תמיד היה וי כזה, וי שייפ, ירידה בפעילות, ואז אחר כך קפיצה. רגע, זה כבר לא יקרה? והמכה שהם נתנו, שהם אמרו שהתחזית הצמיחה הפרמננטית שלהם להרבה שנים קדימה, שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, ירד מ-4% ל-3%, שזה מאוד משמעותי. עכשיו, את שאלת מאיפה יגיע מה?
מאיפה יחסו את ההוצאות הגדלות והולכות של צרכי ביטחון?
עד ואני מגיעים ב-8 לפודקאסט, מה את חושבת? מה עשינו עד עכשיו? שיחקנו?
ועכשיו ברצינות, מאיפה? הגירעון יגדל, אז יקחו חוב, אז יקחו חובות כדי לחסות גירעון, יקחו חוב, אבל יקחו חובות, אבל התחלת את השיחה ואמרת שכל חוב שהמדינה תיקח, יעלה לו יותר יקר. שזאת המשמעות.
לא, זה את אמרת יעלה יותר יקר. אנחנו, זה בדיוק העניין. שאולי זה הבלבול העיקרי פה עם כל נושא הדוח הזה.
אוקיי.
נדבר על המשילות אחר כך.
אבל תענה לי מאיפה ייקחו.
קודם כל, ייקחו מהכיסים שלנו בסופו של יום. השאלה היא, מה תהיה החלוקה של זה? איך זה ייראה? כי הבלבול הגדול פה עם הדוח של מודי, שכולם הבהילו בתקשורת, זה, לא שאני אומר שלא צריך לבעל, אבל הם אמרו, תקשיבו, עכשיו, העלויות של כולנו יעלו, הלקוח, הצרכן הקצה, זה יפגע בכיס של כולנו, ורגע, רגע, קצת אתם שולחים ידיים במקומות שלא לא, לא קשורים. כי צריך להבין שאוקיי, אם אנחנו נצא עכשיו לגייס חוב בחול, אם היינו בדירוג A נגיד, סתם, וירדנו לטריפל B,
כן.
אז אנחנו שתי דרגות מתחת, וזה יותר יקר. ככה זה נחשב. עכשיו, תגידו שזה נחת על העולם בהפתעה? לא. הסוחרים בשווקי האג"ח, בשווקי האשראי, כבר ידעו שיש מלחמה בישראל. וכבר ידעו מה המצב. והם מתמחרים את זה בצורה מסוימת. אז כן, יכול להיות שזה השפעה. עכשיו, אם ישראל לא תצא, אם החשב הכללי באוצר, רגע, אתה יודע מה? לא מגייס חוב בחול. אז ויני, קח אותי חוד לפני כן.
אז מאיפה?
בדיוק. מאיפה ישראל מגייסת חול? במקרה. הבאתי דף, במקרה הבאתי דף לפני כן מהדוח של מדינת ישראל. מדינת ישראל עד שנת 23,
כן.
גייסה פחות מ-10% מהחוב שלה כחוב חיצוני.
אוקיי.
בסדר? 12-13%, בקטנה. זאת אומרת, מתחת ל-15% בממוצע ב-10 שנים האחרונות.
אז רוב החוב, מאיזה? מאיפה המקור פנימי?
בדיוק, מהפנסיות ולפנסיות. אז השורה התחתונה פה בסיטואציה, זה שקודם כל, הדוח דירוג, הירידת דירוג הזאת לגיוס חוב חיצוני, והעלייה בריבית בחוב החיצוני, זה לחוב החיצוני. הוא כרגע לא חוב ענק בישראל. בסדר? רק שם את זה על השולחן. זה לא עושה את זה יותר נחמד, כי אתה רוצה, מדינת ישראל שואפת להגדיל את הגיוס בחוב שלה בחול.
כן.
וזה לא סיטואציה נחמדה. אבל בואי נגיד שמדינת ישראל ככלכלה, היא כלכלה חזקה, עם עודף במאזן תשלומים, עד לפני המלחמה, בלי בעיה של גירעון, וזה לוקח אותי בדיוק לנקודה האחרונה שדיברנו שהחלק השני של הדוח שאת ציינת, הבעיה שהם מציגים, וכולם פה מנסים לטטא את זה, כאילו, כי זה
משילות.
בול. כי כאילו, חבר'ה, הבנו שיש מלחמה ובעיה של משילות. וכל פעם שאת מדברת עם פוליטיקאים או שומעת פוליטיקאים פה מדברים, כן, זה המלחמה והם סתם משתגעים. בסדר, ברור. המלחמה ברור, אבל הנה, דיברנו על מלחמה, רוב המאפיינים חד פעמים, הבנו, מודיס לא טיפשים, אף חברת דירוג לא טיפשה, כולם מבינים איך צריך להתמודד עם זה.
כן.
אבל בואו תתייחסו לעניינים של המשילות שהם מציגים לכם, ואתם מנסים לצבוע את זה בצורה פוליטית, ולא היא. לפחות, עוד פעם, אני לא מבין את האינטרס.
לא, אבל מה זה מנסים לצבוע את זה בצורה פוליטית? אתה יודע, יש כל, נראה באיזשהו אופן שהדוח, יש בו איזושהי פוזיציה פוליטית. אתה מצליח להסתכל עליו בצורה חפה משיקולים פוליטיים?
אני אגיד לך למה חף משיקולים פוליטיים, כי אני יודע לעשות הפרדה בחיים שלי בין ההסתכלות הפוליטית שלי על החיים,
כן.
לבין העובדה שאני גם כלכלן, וגם בן אדם שסוחר באגח. ואיפה הסיפור הזה? כי בסוף, מה שיקרה, in the end of the day, אתה צריך לשים כסף, אל איפה שאתה חושב שאתה מרוויח או מפסיד. אתה לא הולך, אתה לא משקיע איפה שאתה חושב שהפוליטיקה תהיה נכונה, אלא איפה שאתה חושב שנכון או לא נכון בכסף, מה שהשוק יגיד.
אז רגע, אז בוא רגע חצי צעד אחורה. כן. מה זה אומר משילות בדוח של מודיס?
המשילות בדוח של מודיס אומרת, חבר'ה, לא הצגתם תוכנית יציאה כלכלית מהמלחמה. לא הצגתם. איפה זה פוגש אותנו?
אוקיי, זה אחד, מה עוד?
הנושא הכי מואר שם, שהואר שם פעמיים, זה הנושא של השוויון בנטל. כי בסופו של יום אתה בא ואומר, אוקיי, שוויון בנטל בישראל זה נקודה שבולטת בצורה קיצונית בישראל. הם הזכירו את זה שם פעמיים בדוח, את האוכלוסייה החרדית, not in so many words, פעם אחת כן, פעם אחת לא. אבל אני דיברנו על זה בבית לפני כן, על כמה דברים, ואמרת לך, כל אחד יכול לבחור, כשהוא מנהל את העוגה של החיים שלו, של התקציב שלו, במה הגילטי פלז'ר שלו. עכשיו, זה בחירת מילים לא כזאת נחמדה מבחינתי מה גילטי פלז'ר. בישראל יש גילטי פלז'ר אחד, תרצו או לא תרצו. על מה מוצאים כסף? על ביטחון. תרצו, לא תרצו. מדינת ישראל בשנים הקרובות צריכה להוציא אקסטרה כסף על ביטחון. היא לא יכולה להרשות לעצמה.
זה נכון, אז איך החלוקה לא שוויונית שלא כולם נושאים בנטל? אם בעבודה, אם בשירות צבאי, איך החלוקה לא שוויונית הקיימת כבר כמה עשרות שנים במדינת ישראל, איך החלוקה הזאת היא פרמטר בהורד הדירוג?
חד וחלק, אתה בא להסתכל, אתה אומר, אוקיי, מה הגרעון שלי הולך להיות? לאן זה הולך? לאן הדווי הולך? שיעורי הריבית שלי, לאן הם הולכים? שיעורי הצמיחה, לאן הם הולכים? אתה לא יכול לצמוח בקצבים שצמחת, כשיש אוכלוסייה שתהפוך להיות משהו כמו 20% ומשהו 30% מהמשק, והיא תהיה לו פרודוקטיבית. עכשיו, אנחנו פרודוקטיבי על, מה הכוונה? יש פה אוכלוסייה ענקית נדירה בישראל, באמת מדהימה.
אין התייחסות לפיצוי של הייטק, שהוא מחזיק אותנו כלכלית משמעותית?
הייטק, אם מעניין שהזכרת את זה, בהייטק הייתה הזהרה ממש. הם ממש הזהירו את זה ככה, אופם, אני צריך לדעת לקרוא כלכלנים.
כן.
אז הם הזהירו, אמרו, תקשיבו, חבר'ה, ההייטק הוא highly mobile.
נכון.
ואמרו, אתם לא יודעים מתי הסתירה תבוא אם אתם תמשיכו כאילו להתנהל בצורה כזאת.
כן, בקלות אפשר לשנע את זה והכסף לא יהיה כאן.
עכשיו, נכון, ואם זוכרת שאמרתי לך על חוב ב-1948 שאם הוא שקל, כן, על רמת חוב, אותו דבר שדיברתי איתי על הסוגיה, נגיד, במקרה הזה הסוגיה החרדית, כשהחוב הוא שקל, או אחוז האנשים הוא חצי אחוז מהאוכלוסייה, או רבע אחוז מהאוכלוסייה, It's a non-issue. תוסיף את זה לגילטי פלז'ר שלך. תגיד, סבבה, עליי. It's not there. אנחנו לא שם. נגמר, רואים את המספרים. המספרים הולכים לאסקלציה. והם העירו על זה. הם אמרו, חבר'ה, אתם לא יכולים להתעלם. אבל זה עוד נקודה, כי הנקודה האחרת הייתה הסיפור שלה. ממש במפגיע ציינו את שר המשפטים ואת נושא כן. של הסופרים קורט, של בית משפט העליון, שלא ממנים נשיא לבית משפט העליון.
שזה הכי צבוע פוליטית.
אולי כן.
אמירה אבל, כזאת. אבל זה גם כי כל... מה הקשר בין זה לבין מצב
כלכלי. אבל זה כל כך כן. נדיר, ומה האינטרס? כאילו, הם אומרים, חבר'ה, אתם מוכרים לנו לוקשים. עזבים, מבחינתי, הם אומרים ששר האוצר מכר להם לוקשים.
הם אומרים שהתקציב לא הוגש בזמן, הם אומרים ששר המשפטים לא ממנה שופט לבית משפט העליון. שוב, זה דברים שבה, אתה יודע, מרחק העסקה בין זה לבין מצב כלכלי, צריך להיות הרבה 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 באמצע עד שתגיע למסקנה שזה משפיע על זה בצורה ישירה. צריך להיות כאילו, אתה יודע, זה נשמע ממש צבוע פוליטית.
אתה לא מתאמן, אתה לא מתאמן, אתה לא מתאמן, ואתה רוצה לשחק 90 דקות. די, זה לא עובד ככה. או שאתה התאמנת כל שנה, יש כללים, יש דוח, יש איך אתה מציג דברים. אתה לא מתחיל לשנות את הדברים בגלל הקוניונקטורה כן. הפוליטית. Okay. יש התנהלות, וזה הסיפור של המשילות שהם מהירים לגביה. יש חוזקות לישראל, דרך אגב, הם ציינו המון, אבל יש בישראל עכשיו התנהלות שהיא מזכירה פרטאצ'יות.
הם נקבו אומר... גם בנתונים, הם נקבו גם בנתונים, שהם לא, שהם נותנים תחזית אחרת, כמו למשל שהגרעון השנה ב-2024 היה צפוי להיות 6.6, והם צפים שהוא יהיה 7.5.
נו, ואיפה אנחנו היום בספטמבר? אז מה הממשלה מוכרת פה? כאילו, כן. חבר'ה, אם אנחנו מבחוץ יודעים להגיד לכם שיש 7.5, למה אתם מספרים שיש 6.6?
אז מה? אז
ולמה למה? אתם מספרים את זה לנו?
איך אפשר לשקר מספרים?
לא לשקר מספרים, אנחנו נראה בסוף מה יצא, אבל לצבוע את זה בוורוד, ישב סמוטריץ' לפני כמה זמן בשיחת, בסיבת עיתונאים כלכלית, באמת, היה, אני באמת אומר
לך... במידה התרשמת, אני זוכרת.
התרשמתי, אני סיפרתי לך ש... כן. אבל בסוף הוא לא פרט את זה, הוא דיבר יפה, אני קורא לזה עכשיו במצגות שלי, he talks the talk, but will he walk the walk?
כן.
אוקיי, דיברת יפה, עכשיו מאיפה אתה מביא את הכסף? אתה תקצץ לחרדים? אתה תשנה את הכספים הקואליציונים? אתה תשנה את סדרי העדיפויות, כי ברור כרגע לכולנו, לכולנו, שיהיה פה הוצאות שיקום אדירות.
אדירות.
שצריך לטפל בביטחון. אין, זה לא יעזור, זה חייב לקרות. אז אי אפשר להשאיר מותרות או דברים שהם צריכים פוליטיים מגזריים מאוד מאוד מאוד. זו סיטואציה ש...
אגב, המתודה של סתם כדי לסבר לי את האוזן. המתודה של הבדיקה של מודס היא אותה מתודה תמיד, נכון? תמיד התייחסו למספר פרמטרים, אותם פרמטרים, אוקיי.
אז באמת בהקשר הזה, אמרת מתודה, הם הורידו לנו את הציון של הגוברננס בישראל, של המשילות בישראל, מ-G1 ל-G2. בסדר, מה זה אומר? זה לא שוב פעם, כל הדברים האלה מתהווים ביחד, לכדי משהו שאומר, חבר'ה, יש פה דברים ברי טיפול, עזבו את המלחמה, יש פה דברים ברי טיפול, ואתם לא מטפלים.
אבל למה שתי דרגות?
אני חושב שהסיפור של המשילות היה הסיפור המשמעותי פה, ונראה לי משהו בדינמיקה, בהתעלמות, לספר כן, כן, יש תקציב, וחודשיים אין תקציב.
כן.
זה לא משהו שנהוג. כאילו, אני חושב שהם מכבדים אמירה של, כאילו, אני סתם מנסה לנחש מאחורי הקלעים, של לא יהיה פה תקציב עכשיו, אנחנו במלחמה, תעזבו אותנו בשקט. נעשה משהו, לא יודע, משהו. כן, 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 תקציב. מתכנסים, עושים צילום עם ראש הממשלה ועם הנגיד ועם השר ביטחון. התחלנו דיונים על התקציב. חבר'ה, איפה אנשי המקצוע? כאילו, כל מיני דברים כאלה שלא נראים טוב, והמספרים עצמם. בא מדבר סמוטריץ' על 3.84, לוואי, שנה הבאה. הם אומרים, חבר'ה, זה הולך להיות 6%. עכשיו, תשאלי הרבה כלכלנים שמתעסקים ממש בחוב ובגרעון של מדינת ישראל, כאלה שיוצאי אוצר וזה, אני חושב שהם ילכו יותר למודיס. מודיס לא כותבים סתם דבר כזה.
כן. אז רגע, אז אתה אומר למעשה, במידה מסוימת זה מאומה, לא מאומה, הדוח הזה.
לא, הוא חצי מאומה.
הוא כי, חצי מאומה.
כי אחד אחרי יומיים, באמת, הנושא של מה שקרה, השיפור, כנראה במצב הגיאופוליטי, מהחשש האקוטי, ירד.
כן.
אז גם האופק השלילי דעתי נכון, מיותר, כן. הוא באמת הלא מאומה. אבל הסיפור של המשילות is here to stay, אבל זה בר טיפול מהיר. זאת אומרת, זה רק החלטה. ממשלת ישראל צריכה רק להחליט שהיא פועלת, והיא תפעל ויהיה, אבל ההפחדה היא הלא מאומה. בסדר?
אז רגע, בוא נדבר רגע על ההפחדה. אז מה בכל זאת ההשפעה של הדוח הזה?
לדעתי, it's a wake-up call. זהו.
למי? למדינה, לאזרח ישראל, הבודד,
למי? האזרח, תקשיבי, האזרח, אני חושב שאנחנו מדברים מגולם במחירים, זה מגולם פה. ההוצאות ריבית של ישראל, תרשמי את זה, אנחנו, זה מוקלט הפודקאסט, אז נראה את זה בעוד שנה, שנה וחצי.
נשמע.
נשמע, נכון, צריך להתחיל להקליט גם נכון, מצולם.
נכון.
הערכה שלי, שדי להיכנס לזה, הוצאות הריבית של ישראל דווקא לא יעלו, מה שנקרא, מעבר לעובדה של התוספת חוף שצריך עכשיו בגלל המלחמה, אחת פעמי וזה. הוצאות הריבית לא יעלו, כי בישראל היה חל שינוי לפני שנה ומשהו מאוד משמעותי, שצמצם לנו את ההוצאות של החוף שלנו, בגלל עניינים של חוב לא שכיר, שדי יצא, אני לא אכנס לזה עכשיו.
אז איזה השפעה בכל זאת תהיה למדינה? ואיזה השפעה יש כרגע?
אני חושב פעם, זה הווייקאפ כל של לעשות, לא, מעבר לזה... סביבה טיפה יותר רויינת לגיוס חוב כרגע בארצות הברית, באירופה, אבל מדינת ישראל גייסה במלחמה, החשב הכללי עשה גיוסים יפים, יפים בתקופה הזאת. באמת, גייס גיוסים יפים, ולהרבה שנים. הבעת אמון משמעותית בישראל הייתה. אז ברור שעכשיו כולם ירצו עוד איזה אקסטרה קצת ריבית, אבל לספר על ההשפעה המיידית של זה, לא, לא. חבר'ה, זה בעיה התנהלתית.
ואם בכל זאת יעלו המיסים, אתה אומר, אוקיי, זה היה קורה כך או כך.
בטח.
זה היה קורה כך או כך בגלל המלחמה?
זה יקרה כך או כך.
בגלל המלחמה?
בגלל
הגירעון. או בגלל התנהלות תקציבית לא נכונה?
זה גם וגם. בואי, הלוקיישן של ממשלה, תמיד זה דבר מקובל לעשות הלוקיישן לפי העדפות פוליטיות, זה בסדר. כן. אבל...
לא הדוח של מודיס הוא הגורם הישיר
וה... אבל לא במקפצה ולא בצורה שהיא כל כך לא זה. לא, לא, ממש לא
הדוח. ויחיד, כן.
יהיה פה עליית מיסים, ויהיה פה, בגלל הגירעון פה הוא גבוה, ויהיה פה עוד גירעון גבוה שנה הבאה, אבל אני יכול להרגיע בהקשר הזה את כולם, שהפנסיות ישמחו לקנות אגרות חוב של ממשלת ישראל, עם בצועות כמו שהן נסחרות כרגע, ואולי הם קצת יעלו. התקופה הקשה הכלכלית תהיה פה עוד כמה זמן, ואם כבר להכניס אופטימיות, אני נסגור את השיחה באופטימיות, אם זה... השינוי הגיאופוליטי פה שקרה בכמה ימים האלה, פתח לכולם את העיניים, למה שבאמת יכול מאוד להיות פה איזה ברית אזורית. בברית אזורית, שתשנה פה את כל התמונה עכשיו, כי אם הזרועות של איראן, וסליחה, עכשיו הפרשן הפוליטי, אלק מדיני ברק גרשוני, הוא אומר לך שלדעתי, אבל שאם באמת יקרה הדבר הטוב הזה, איפשהו בשנתיים הקרובות, הצמיחה הכלכלית שתהיה בישראל, הפיצוץ כלפי מעלה הכלכלי שיהיה פה, יגמד את כל הבעיות האלה.
כן, והקשר ברור, ביטחון שווה כלכלה טובה.
ביטחון ולא שלום עולמי, שלום אזורי.
כן.
יהיה פה, יקפיץ פה את הכלכלה הישראלית.
לגמרי.
בצורה מטורפת, אז דווקא בקטע הזה זה חיובי, אבל איך אמרו מוניס, גם אנחנו מכירים את התרחיש הזה, כרגע תשלמו במזומן. לא נותנים לכם
משכנתא. בדיוק, כרגע אנחנו עובדים ממשלת
ישראל, תעשו טובה, תשלמו כרגע במזומן.
כן.
קאש. צ'קים דחויים, לאחר כך סיפורים, שלום עולמי, שלום אזורי. תעזבו אותנו כרגע, כמו שאתם מתנהגים, תשלמו במזומן.
כן, אז תקשיב, ברק, זה די מעניין מה שאמרת, די נתת פה תמונה הפוכה למה שאני רואה ברשתות, שזה ישפיע בצורה ישירה.
אני מצטער שאני הפוך מהרשתות.
שכולנו נשלם יותר, דרך הלוואות, דרך מיסים, כולנו נשלם יותר.
אולי כן, או בגלל זה.
נכון, אבל ממש שמו את הקשר הישיר בין הדברים. אבל הנה עוד דעה, ודעה מעניינת, ותודה רבה.
תודה לך, טלי.